play, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שלישי, תתווה בחסלב תפשין פי דלת, מסכת בבא קמא, דף חבב, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני, לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת ג' אלפים תף תף קוף נון דלת, לבריאת העולם עלתה נשמתו הגדולה, לגנזי מרומים של רבי יהודה הנשיא בן רבן שמעון בן גמליאל הנשיא, מסדר המשנה. ולמדנו במסכת כתובות בדף קוף ה' אודות הניסים שהראו ביום פטירתו של רבינו הקדוש. זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. היום הזה הוא גם היורצייט של רבי אברהם בן רבי חיים ידידיה בן עזרא, בעל בתי כנסיות, ושל רבי ברוך בן רבי אהרון אקפלד, בעל שאלות ותשובות פאת צדחה, ושל רבי ישראל אפרים פישל בן רבי צבי הירש סופר, מתלמידי החתם סופר, ושל רבי שמחה בונים בן רבי אברהם שמואל בנימין סויפר, בעל השבט סופר, ושל רבי רפאל בן רבי שלמה אבן צור, אב בית דין בפס במרוקו, ושל רבי דוד בן רבי יצחק טברסקי האדמור מסקבר, ושל רבי נפתלי יעקב בן רבי משה הכהן, בעל אוצר הגדולים אלופי יעקב. לעילוי נשמותיהם הגדולות, ולעילוי נשמתו של הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה, שעלתה נשמתו לגנזי מרומים בחפי בתיבת תשפ"ג, ולעילוי נשמותיהם הקדושות של חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון שיצאו לעזרת השם בגיבורים ונפלו על קדושת שמו יתברך. אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם. ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו תהיה תחיית המתים בעת שיעלה הרצון מאת הבורא יתברך, יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשו בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא חול בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטירופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלימה. תהילים פרק ו' למנצח בנגינות על השמינית, מזמור לדוד, אדוני על באפך תוכיחני ועל בחמתך תייסרני. חונני אדוני כי אומלל אני, רפאני אדוני כי נבלו עצמי, ונפשי נבלה מאוד. ואתה אדוני עד מתי? שובה אדוני חלצה נפשי, אושיעני למען חסדך, כי אין במוות זכרך בשאול מי יודה לך. יגעתי בהנחתי, אסחה בכל לילה מיטתי, בדימתי ארסי אמסה. אששה מכעס עיני עתקה בכל צורריי, סורו ממני כל פועלי אבן, כי שמע אדוני כל בכי. שמע אדוני תחינתי, אדוני תפילתי ייקח. יבושו ויבעלו מאות כל אויבה, ישובו יבושו רגע. תהילים פרק דף. למנצח על הגיטית לבני קורח, מזמור מה ידידות משכנותיך, אדוני צבאות נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. גם ציפור מצב בית ודרור כן לה, אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך, אדוני צבאות מלכי ואלוהי אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך הסלע. אשרי אדם עוז לובך מסילות בלבבם, עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתו, גם ברכות יעתה מורה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון, אדינו אלוהים צבאות, שמע תפילתי. האזינה אלוהי יעקב סלע. מגינינו ראה אלוהים והבית פני משיחיך, כי טוב יום בחצריך מאלף, בחרתי הסתופף בבית אלוהי מדור באוהלי רשע. כי שמש הוא מגן אדינו אלוהים, חן וכבוד ייתן אדינו אלוהים נת טוב, להולכים בתמים, אדינו צבאות אשרי אדם בוטח בך. תהילים צדי א', יושב בסתר עליון בצל שדה, יתלונן, אומר לה, אדוינו עם אחסי ומצודתי, אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה, אמיתו לא תירה מפחד לילה, מחצי עוף יומם, מדבר באופל יעלוך, מכתב ישות צהריים, מפון מצותך האלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוינו עם אחסי עליון, שמת מעונך, לא תעונה אליך רע, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה וצווה לך, לשמורך בכל דרכיך, על כפיים מסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו, כי ידע שמי, יקראיני ואהנהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואחבדהו, אורך ימי מסביעהו, והראו בישועתי. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאה מצרה לרווחה ומאפילה לאורה, משיעבוד לגאולה אשתה, בעגלה ובזמן קריב. ונאמר אמן. פותחים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומיים, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף חפאי. במסכת בבא קמא, בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה מדין קרן תמה בחצר הניזק והתשובה. לחכמים משלם חצי נזק ולרבי טרפון משלם נזק שלם. שאלה שנייה, מניין לדיו לבוא מן הדין להיות כאן נידון מהתורה והתשובה, שנאמר ואבי הירוק ירק בפניה לא תיחלם שבעת ימים. הרי שעל אף ששכינה חמורה יותר מאביה, אלא להיקלם אלא שבעה ימים. שאלה שלישית, מתי סובר רבי טרפון שלא אומרים דיו והתשובה במקום, שאם נאמר דיו ייפרך הקל וחומר. שאלה רביעית, מתי לא אומרים דיו אפילו אם לא נפרח הקל וחומר והתשובה, במקום שלא שייך לחלק בין החומרות, כגון דבר שמתמה במסע, אי אפשר לומר שלא יתמה בגדים. שאלה חמישית, מה היה אפשר לחלק בין תומת שרץ לתומת מת אם הגזירה שווה לא הייתה מופנית והתשובה, שתומת שרץ תמאה בשיעור הדשה, ואילו תומת מת בשיעור כזית. והשאלה האחרונה על דף חפה הייתה, מדוע פקין קטנים לא נטמאים באסת וצמית פטיל נטמא באסת, עונים התוספות, פחים קטנים אינם באים לכלל מגע, אבל צמית פטיל עומד להיפתח ונחשב בא לכלל מגע. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף חפאי, במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעי היקר, ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע פעמיים כתוב תתוו בכסלב תשפ"ד, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף חבב במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חפהי עמוד ב', ארבע שורות לפני סוף הדף, מן המילים ותאשן ורגל חייב ברשות הרבים מקל וחומר. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אגב, הנידון בקל וחומר לגבי קרן בחצר הניזק שנידונה במשנה, דנה הגמרא בדרשות קל וחומר נוספות שאפשר לדרוש לגבי חיוב שער המזיקים. שואלת הגמרא, אם איננו למידים לחייב קרן בחצר הניזק בנזק שלם, נדרוש את הקל וחומר להפך, ותאש שן ורגל חייב, אף כשהזיקו ברשות הרבים מקל וחומר. ומהו הקל וחומר? ומה קרן שהיא קלה? שהרי אם הזיקה ברשות הניזק, הבעלים אינו משלם אלא חצי נזק, כדין כל נזק משונה, כמו שאומרים חכמים לאל בדף תתווה עמוד ב', ונציין שרבי טרפון חולק וסובר שמשלם נזק שלם, אבל לדעת חכמים שאינו משלם אלא חצי נזק, כדין כל נזק משונה, ואף על פי כן, אם הזיקה ברשות הרבים חייבת, שן ורגל שם חמורות, שהרי אם הזיקו ברשות הניזק, הבעלים משלמים נזק שלם, האם אינו דין שהם הזיקו ברשות הרבים חייב? שהרי דינה בחצר הניזק חמור מדין הקרן. משיבה הגמרא, אמנם מסברה היה אפשר לדרוש כן, אבל אמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק חב ב' פסוק ד', ושילח את בעירו וביער בשדה אחר, שזה שן ורגל כנדרש לאל בדף ב' עמוד ב', ושילח זה הרגל וביער זה השן. הרי שאין חיוב על נזקי שן ורגל אלא באופן שהזיקו בשדה אחר ולא ברשות הרבים. שואלת הגמרא, מי דייקו לכאמרינן? וכי מחמת קל וחומר זה ביקשנו לחייב את בעל הבהמה בתשלומי נזק שלם, שאת זה אכן ממעט הפסוק ברשות הרבים? שכך משמע לשון הפסוק בשדה אחר שמשלם נזק שלם, הרי פלגה כאמרינן הנידון היה לחייבו בחצי נזק בלבד, ואם כן נלמד בקל וחומר ששן ורגל שהזיקו ברשות הרבים חייבים חצי נזק, והמיעוט של הפסוק בשדה אחר ילמד שאם הזיקו ברשות הרבים אינם חייבים נזק שלם. משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי תשלומי קרן בספר שמות פרק כ"א פסוק למד ה', וחצו את כספו, ודורשים מהמילה כספו שחוצים דווקא את כספו של זה שבהמתו הזיקה בקרן, ואין על המזיק לשלם אלא חצי נזק, אבל ולא חוצים את כספו של אחר, של בעל הבהמה שהזיקה בשן ורגל, אלא כל התשלום של שן ורגל דינו אחד, או שהמזיק מתחייב בכולו נזק שלם, או שהמזיק פטור מכל דמי הנזק. ואם כן, אי אפשר לומר שלומדים בקל וחומר שחייב חצי נזק, והמיעוט ברשות הרבים הוא רק על חצי נזק. אלא המיעוט ברשות הרבים הוא שאין המזיק חייב לשלם כלל. ממשיכה הגמרא לדון בקל וחומר בין שן ורגל לבין קרן. שואלת הגמרא, ולא תהיה שן ורגל חייבת על הזקה ברשות הניזק אלא חצי נזק בלבד? ונלמד את זה מקל וחומר, מקרן. וכך הוא הקל וחומר, ומה קרן שהיא חמורה שערי על הזקה שברשות הרבים חייבת לשלם, ואף על פי כן על הזקה ברשות הניזק אינה משלמת על החצי נזק. שן ורגל שהם קלים, שהרי אם הזיקה בהם ברשות הרבים פתורה לגמרי, האם אינו דין שאם הזיקה בשן ורגל ברשות הניזק משלם הבעלים רק חצי נזק? משיבה הגמרא, אי אפשר לומר ששן ורגל שהזיקו ברשות הניזק יהיו חייבים רק חצי נזק. למה? משום דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"ב פסוק ד' לגבי נזקי שן ורגל, ושילח את בעירו ובער בשדה אחר, שזה שן ורגל, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. ומשמעות ישלם היא שעל הבעלים לשלם תשלומים מעליה, תשלומים מעולים, דהיינו נזק שלם. ממשיכה הגמרא לדון שנפתור קרן בקל וחומר משן ורגל. שואלת הגמרא, אם אמרת שאין ללמוד בקל וחומר זה פטור לשן ורגל, נדרוש את הקל וחומר לפטור בקרן. ולא תהיה קרן שהזיקה ברשות הרבים חייב על נזקה מקל וחומר משן ורגל, וכך הוא הקל וחומר. ומה שן ורגל שן חמורות שהרי אם הזיקו ברשות הניזק מתחייב הבעלים נזק שלם, ואף על פי כן אם הבהמה הזיקה בשן ורגל ברשות הרבים פטורה, קרן שהיא קלה שהרי אם הזיקה ברשות הניזק אין הבעלים משלם אלא חצי נזק, האם אינו דין שאם הזיקה ברשות הרבים תהיה פטורה? בשיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, אין לפטור קרן שהזיקה ברשות הרבים משום דאמר קרא, נאמר בפסוק וחצו את כספו וגם את המת יחצון. וכיוון שכבר כתוב בתחילת הפסוק וחצו את כספו, אז המילה יחצון מיותרת, והיא נכתבה כדי לדרוש שדין חצי נזק בקרן נאמר בכל רשות שהזיקה. ואין חצי נזק חלוק בדיניו לא ברשות הרבים ולא ברשות היחיד. וכיוון שבחצר הניזק יש חיוב חצי נזק על קרן, אין לחלק בדינה ברשות הרבים ולפותרה, אלא בכל מקום שהזיקה, הוא מתחייב בחצי נזק. אגב, הלימודים מקרן לשן ורגל מביאה הגמרא עניין נוסף להשוות את דיני אדם המזיק ושור המזיק על ידי קל וחומר. שואלת הגמרא, ויהיה אדם שהרג את הנפש במזיד ללא התראה, חייב בכופר מקל וחומר מחיוב שור בכופר. ואין לפותרו מדין כופר, מדין קימלה בדירה במיני שמפעילים לגדור רק את העונש החמור, עונש מיטה, כיוון שאין מיטה מחמת שלא הייתה התראה. ואין גלות מחמת שהרג במזיד. אז אם כן, ויהיה אדם שהרג את הנפש במזיד ללא התראה, חייב בכופר מקל וחומר, מחיוב שור בכופר, וכך הוא הקל וחומר. ומה שור שהוא קל, שהרי על חבלתו באדם הוא חייב רק נזק, ואינו חייב בארבעה דברים. שהרי אדם המזיק אדם, חייב לשלם מלבד תשלומי הנזק עוד ארבעה דברים, והם צער, תשלום על הצער והכאב שנעשה לו בנזק הזה, ריפוי, דמי ריפוי הנזק, שבט, דמי ההפסד שיש לניזק שאינו יכול לעבוד ולהתפרנס כתוצאה מהנזק, בושת, תשלום על הבושת שנעשה לו בנזק הזה. אז אם כן, מה שור שהוא קל שרי על חבלתו באדם הוא חייב רק נזק ואינו חייב בארבעה דברים, ואף על פי כן אם הרג אדם, הרי הוא חייב בכופר, אם הוא הרג שלושה אנשים והופך להיות שור מועד, צריך לשלם כופר. אז אדם שהוא חמור שרי על חבלה באדם הוא חייב אף בארבעה דברים, האם אינו דין שעל הריגת נפש יהיה חייב בכופר? משיבה הגמרא, אין לחייב אדם בכופר משום דאמר קרא, נאמר לגבי שור שהרג אדם, ספר שמות פרק חפה לפסוק למד, ככל אשר יושט עליו ודורשים רק עליו, על הבעלים של השור שהרג אדם, יש להטיל דמי כופר, ולא על האדם שהרג אדם אחר. ובאדם שהרג אדם יש רק שני מיני עונשים, מיטה למיזיד בהתראה או גלות לשוגג, וכשהרג במיזיד בלי התראה, הרי הוא פטור. ממשיכה הגמרא לדון ולהשוות דיני שור ואדם. שואלת הגמרא, מאחר ששור חייב בכופר, וחמור בזה יותר מאדם שהרג את הנפש, נדרוש את הקל וחומר להפך. ויהיה שור שחבל אדם חייב אף בארבעה דברים, כדין אדם המזיק, ונלמד זאת מקל וחומר. ומה אדם המזיק שהוא קל, שהרי אינו חייב בכופר על הריגת אדם אחר, ואף על פי כן כשחבל באדם אחר, הוא חייב אף בארבעה דברים, מלבד הנזק הוא חייב גם בצער, ריפוי, שבט ובושת. שור שהוא חמור, שהרי הוא חייב בכופר על הריגת אדם, האם אינו דין שעל חבלה באדם הוא יהיה חייב אף בארבעה דברים? משיבה הגמרא, אין לחייב שור המזיק בארבעה דברים משום דאמר קרא, נאמר בפסוקים שמהם לומדים חיוב ארבעה דברים, בספר ויקרא פרק חב דלת פסוק יוטט, ואיש כי ייתן מום בעמיתו. ולשון הפסוק מלמדנו שדווקא אדם המזיק את עמיתו, שהוא אדם אחר, הרי הוא מתחייב אף בארבעה דברים. ולא שור בעמיתו, שור המזיק את חברו של בעליו אינו משלם ארבעה דברים. אגב, דרשות הקל וחומר בעניין כופר, דנה הגמרא בחיוב כופר לגבי רגל. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה. רגל בהמה שהלכה כדרכה ודרסה על גבי תינוק בחצר הניזק, שזהו מקום חיוב רגל, והרגתו. מהו שתשלם כופר כדין קרן שהרגה שלוש פעמים? בצדדי הספק, מי אמרינן, האם אומרים אנו מי דדעה והקרן? הרי זה דבר שבדומה לו יש אצל קרן שהרגה, שהרי קרן כיוון דעבד טרי ותלת הזימני אורחהו, כיוון שהרגה פעמיים ושלוש נעשתה מועדת לכך, ודרכה בכך, ומחמת כן הוחמר דינה ומשלם כופר, אך ענה מלושנה, כך גם רגל שדרסה והמיתה, אין זה שונה, שהרי בשני האופנים הרי זה כדרכה, וממילא גם ברגל הבעלים חייב כופר, או דילמה, או שמה יש לחלק בין המזיקים, שקרן כוונתו להזיק, וזה הטעם שאחר שהוחזק להרוג בני אדם, הבעלים חייבים כופר, אבל היי זה, רגל שדרסה, אין כוונתו להזיק, אלא הנזק הוא בדרך הילוכה, איל כך אין לחייב את הבעלים כופר על בהמתם שדרסה, כיוון שלא הרגה מתוך כוונה להזיק. מנסה הגמרא להוכיח שיש חיוב כופר גם ברגל שדרסה, תשמע בו ושמע ראיה, ממה ששנינו בברייתא. הכניס בעל השור את שורו לחצר בעל הבית שלו ברשות, ונגחו השור לבעל הבית ומת, דין השור בסקילה כיוון שהרג אדם, ובעליו של השור, בין בשור תם, בין בשור מועד להרוג בני אדם, משלם כופר שלם. דברי רבי טרפון, מברר את הגמרא חיוב כופר שלם בשור תם לרבי טרפון מנעלי, מנעין לו, שהרי דין כופר נאמר בתורה רק לגבי שור מועד שהרג אדם. אומרת הגמרא לב, האם אין טעמו משום דסבר לי כרבי יוסי הגלילי? רבי טרפון סובר כמו רבי יוסי הגלילי, דאמר שרבי יוסי הגלילי אמר בברייתא, והדברים לא מפורשים בברייתא, לכמן בדף מבית עמוד א', אלא רבי יוסי הגלילי דורש מהפסוק, ובעל השור נקי לפתור שור תם מדמי ולדות, ומזה יש לדייק שבתשלומי כופר אחרים גם שור תם חייב. כך אומר רבינו חננאל. אז אם כן, רבי טרפון סובר כמו רבי יוסי הגלילי דאמר, תם משלם חצי כופר, שור תם משלם חצי כופר אם הרג אדם ברשות הרבים. ומה איתי לה, ולמד רבי טרפון לשיטתו לחייב כופר שלם בחצר הניזק מקל וחומר מרגל. מה רגל הקלה שפטורה ברשות הרבים מכל חיוב, אם הרגה בחצר הניזק משלמת כופר שלם? קרן החמורה שחייבת חצי כופר אם הרגה ברשות הרבים, ודאי שתתחייב כופר שלם אם הרגה בחצר הניזק. ומוכיחה הגמרא אלמה מוכח מכאן, דאיקה כופר ברגל, שיש חיוב כופר ברגל, שהרי רק מכוח חיוב זה יש לו לרבי טרפון אפשרות לדרוש קל וחומר לחייב קרן בכופר שלם. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב שימי מן ההרדעה, לעולם אין חיוב כופר ברגל שדרסה והרגה אפילו בחצר הניזק. תנה מנזקין דרגל מה הייתי לה. והתנה רבי טרפון שחייב כופר שלם בקרן בחצר הניזק, לא למד את זה מתשלומי כופר של רגל, אלא מנזקין דרגל. למד זאת מנזקי רגל, וכך הוא הקל וחומר. מה רגל הקלה שפטורה עם הזיקה ברשות הרבים, אף על פי כן משלמת על הזקה ברשות הנזק נזק שלם? קרן החמורה שמשלמת חצי כופר גם ברשות הרבים, ודאי שתשלם בחצר הנזק כופר שלם. ואם כן, אין ראיה לחיוב כופר ברגל, משום שהקל וחומר אינו מתשלומי כופר, אלא מתשלומי נזק של רגל. מקשה הגמרא, כיצד ניתן לומר שרבי טרפון דרש את הקל וחומר מתשלומי נזק ברגל לדין כופר בקרן תמה? ולפרוך, ניתן לפרוך את הלימוד הזה, מה לנזקין דרגל שכן ישנן באש? תשלומי נזק של רגל החמורים שחייבים נזק שלם בחצר הנזק, שכן תשלומי נזק ישנם גם באש, ולכן הם חמורים אף ברגל. מה שאין כן כופר שלא שייך באש. ואם כן, אין ללמוד כופר הקל מנזקי רגל החמורים. ואין מקור לחייב בכופר שלם, אף בחצר הנזק. ותרץ את הגמרא, אין הכוונה לדרוש קל וחומר מסתם נזיקין של רגל, אלא מנזקי תמון של רגל. וכך הוא הקל וחומר. מה רגל הקלה שפטורים על הזקה ברשות הרבים, אף על פי כן חייבים על הזקה בחצר הנזק נזק שלם, ואפילו אם הזיקה דבר תמון שפטורים עליו באש, קרן החמורה שחייבת חצי כופר אף ברשות הרבים, ודאי שתשלם בחצר הנזק כופר שלם. וממילא שוב אין ראיה לחיוב כופר ברגל, כיוון שהקל וחומר אינו מדין כופר, אלא מדין נזקי תמון ברגל. דהיינו שהנזק היה בדבר שתמון ואינו גלוי לעין. שואלת הגמרא, גם אם נדרוש את הקל וחומר מחיוב רגל באופן של תמון, עדיין יש לפרוך שאין ללמוד קל וחומר מתשלומי נזק ברגל לדין כופר בקרן תמה, שהרי מה לדין תמון שכן ישנו בחיוב אף בבור, כגון גדי שהתגלגל לתוך הבור כשהוא בתוך סק, ולכן הם חמורים גם ברגל, מה שאין כן כופר שאינו שייך בבור, וממילא אין ללמוד כופר הקל מנזקי תמון החמורים. מתרץ את הגמרא, אין הכוונה לדרוש קל וחומר מנזקי תמון של רגל, אלא מנזקי כלים של רגל. וכך הוא הקל וחומר. מה רגל הקלה שפטורים על הזקה ברשות הרבים, אף על פי כן חייבים על הזקה בחצר הנזק נזק שלם, ואפילו עם הזיקה כלים שפטורים עליהם בבור? כי לגבי בור נאמר, ונפל שם שור או חמור, ודורשים חכמים שור ולא אדם, חמור ולא כלים. קרן החמורה שחייבת חצי כופר אף ברשות הרבים, ודאי שתשלם בחצר הנזק כופר שלם. ושוב אין ראיה לחיוב כופר ברגל, כיוון שהקל וחומר אינו מדין כופר, אלא מדין עסקי כלים ברגל. מקשה הגמרא, גם אם נדרוש את הקל וחומר מחיוב רגל באופן של כלים, עדיין יש לפרוך שאין ללמוד קל וחומר מתשלומי נזק ברגל לדין כופר בקרן תמה, שהרי מה לדין כלים שישנן בחיוב אף באופן שנפל באש, ולכן הם חמורים גם ברגל, מה שאין כן כופר שאינו שייך באש, ושוב אין ללמוד כופר הקל מנזקי כלים של רגל שהם חמורים, ואין מקור לחייב בכופר שלם אף בחצר הנזק. מדרצת הגמרא, אין הכוונה לדרוש קל וחומר מנזקי כלים של רגל, אלא מנזקי כלים תמונים של רגל שיש בהם פטור גם באש, משום שהם תמונים, ויש בהם פטור גם בבור, משום שהם כלים. וכך הוא הקל וחומר. מה רגל הקלה שפטורים על הזקה ברשות הרבים, אף על פי כן חייבים על נזקה בחצר הנזק נזק שלם, אפילו אם הנזק הוא בכלים תמונים שפטורים עליהם באש ובבור? קרן החמורה שחייבת חצי כופר אף ברשות הרבים, ודאי שתשלם בחצר הנזק כופר שלם. ושוב אין ראיה לחיוב כופר ברגל, כיוון שהקל וחומר אינו מחיוב תשלומי כופר, אלא מחיוב רגל בנזקי כלים תמונים. מקשה הגמרא, גם אם נדרוש את הקל וחומר מחיוב רגל באופן של כלים תמונים, עדיין יש לפרוך כיצד דרש רבי טרפון קל וחומר מתשלומי נזק ברגל לדין כופר בקרן תמה? מה לדין כלים תמונים שישנן בחיוב גם באופן שהוזקו על ידי אדם, ולכן הם חמורים אף ברגל, מה שאין כן בחיוב כופר שאינו שייך כלל במיטה על ידי אדם? לכן מסיקה הגמרא אל הלף שמאמינה, ודאי אנחנו לומדים מכוח הקושיות הללו, שמכופר דרגל מייטילה, שרבי טרפון דרש את הקל וחומר לחייב כופר שלם בקרן תמה שהרגה בחצר הנזק, מחיוב כופר ברגל ולא מדין אחר. וממילא פושטת הגמרא את הספק בדין כופר ברגל, על מה אם כן נמצא, דאיקה כופר ברגל, שיש חיוב כופר ברגל. מסיימת הגמרא ואומרת, אכן שמע מינה, אכן הוכחה מכאן, שיש חיוב כופר ברגל. ויש מחלוקת ראשונים, האם חיוב כופר ברגל הוא כבר בפעם הראשונה שהרג, או שרק אחרי שלוש פעמים נהיה מועד ומתחייב כופר. מביאה הגמרא ראיה נוספת שרגל שדרסה כדרכה בחצר הניזק והרגה חייבת בתשלומי כופר. אמר לי רבה חמידיפתי לרבינה, אך אינה ממסתברה. כך גם מסתבר לומר דאיקה כופר ברגל שיש חיוב כופר ברגל. משום דאיסל כדאי איתך אם תעלה על דעתך לומר דלקה כופר ברגל שאין חיוב כופר ברגל. ואף על פי כן התנא רבי טרפון מחייב קרן בחצר הניזק בכופר שלם אף בקרן תמה. משום שנפרש כרבשים מן ההרדה שמניזקין דרגל, מה איטילה שהוא לומד דין כופר בחצר הניזק מניזקין של רגל ולא מדין כופר ברגל. אם כן קשה, כי אפשר לפרוך את הלימוד הזה. מה לניזקין דרגל החמורים שכן ישנן ברגל, מתחייבים עליהם ברגל, ולכן בחצר הניזק מתחייבים עליהם נזק שלם. אבל כופר הוא קל, שהרי פטורים מחיוב זה ברגל אף בחצר הניזק. ואין ללמוד כופר הקל מנזקי רגל החמורים, ואין מקור לחייב קרן תמה בחצר הניזק בכופר שלם. אלא לפשמע מן הוודאי אנו לומדים ממה שבכל זאת דרש התנה את הקל וחומר מרגל, מכופר דרגל מה הייתי לה, שהוא לומד דין כופר שלם בקרן תמה שהרגה בחצר הניזק מחיוב כופר ברגל. על מה מוכח מכאן? דאיקה כופר ברגל. שיש חיוב כופר ברגל, מסיימת הגמרא ואומרת, אכן שמע מינה. אכן יש הוכחה לכך. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף חבב עמוד א'. משנה זו באה לבאר דין נוסף שהוזכר במשנה לאל בדף תתוו עמוד ב', כאחד מחמישה מועדים. ולאחר שנתבארו דיני בעלי החיים המזיקים שמועדים מתחילתם, עוסקת המשנה בדין אדם המזיק, שהוא אחד מהמזיקים שמועדים מתחילתם. אומרת המשנה, אדם מועד לעולם על הזיקו, בין אם מזיק בשוגג שלא מתוך כוונה להזיק, ומשום שהיה עליו להיזהר, שלא לבוא לידי הזק אף בשוגג. וחיוב אדם המזיק בשוגג הוא דווקא בנזקים שחיובם הוא בידי אדם, אבל בנזקים שחיובם הוא רק בידי שמיים, כגון גרמה וכדומה, אם מזיק בשוגג אינו חייב בדיני שמיים, משום שהעונש בדיני שמיים הוא על הכוונה להזיק. כאן נאמר בספר דברי הימים א', פרק כוח פסוק ט', כי כל לבבות דורש השם, אבל בשוגג שלא התכוון להזיק אינו נהנש, כך אומר המערית. אז אדם מועד לעולם על הזקו, בין אם מזיק בשוגג ובין אם מזיק במזיד מתוך כוונה להזיק. ואף שכבר נתבהר במשנה שחייב בשוגג, ואם כן בוודאי שחייב במזיד, נקטה המשנה בדרך שלא זו ואין צריך לומר זו. וכן חייב בין אם מזיק בזמן שהיה ער ובין אם מזיק בזמן שהיה ישן, שלא ידע שהוא מזיק ולא היה יכול להימנע מלהזיק, ומשום שהיה עליו להיזהר כשבא לישון, שלא ישכב ליד כלים או אדם אחר, כיוון שדרך האדם הישן, שהוא מקופף ופושט את רגליו בשעת השינה, ועלול להזיק. ואומנם אם כשהלך לישון לא היה לידו כלים, ואחר כך הניחו לידו כלים והזיקם בשינתו, פטור משום שלא היה יכול לשמור את עצמו מלהזיקם. וכן אם לאחר שישן בא אחר וישן לידו והזיקו זה את זה, הראשון פטור כיוון שלא היה יכול לשמור עצמו, והשני חייב כיוון שלא היה לו לישון ליד אחר שהרי יכול להזיקו. כך נאמר בתלמוד הירושלמי. מסיימת המשנה ואומרת, וכן אדם שסימא את עין חברו ואפילו בשוגג ושיבר או שבר את הכלים, משלם נזק שלם כדין מזיק המועד מתחילתו. זוהי המשנה שלנו בדף חבב עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בחיובי אדם המזיק בשוגג, באילו תשלומים הוא חייב ומאילו תשלומים הוא פטור. מבררת הגמרא קטני, שנינו במשנה סימת עין חברו משלם נזק שלם, ואפילו אם מזיק בשוגג, דומיה בדומה למה שנאמר לגבי אדם דשיבר את הכלים. וממה שהשוותה המשנה את דיניהם, אף שהמסמת עין חברו הזיק את האדם והמשבר כלים הזיק כלים, יש ללמוד שבדין שוגג הושבו דיני התשלומים. מה אתם כשם ששם באדם שהזיק כלים נזק אין ומתחייב לשלם נזק, אבל תשלומי ארבעה דברים, דהיינו צער, ריפוי, שבט ובושת, לא, אינו מתחייב, כיוון שהם אינם שייכים בכלים אלא רק במזיק את האדם. כמו כן, אף אדם שסימא את עין חברו בשוגג, תשלומי נזק אין ומתחייב לשלם נזק, אבל תשלומי ארבעה דברים, צער, ריפוי, שבט ובושת, לא, אינו מתחייב. והטעם לזה, משום שדין החיוב של ריפוי ושבט נאמר באופן של הנאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק חי, וכי יריבון אנשים ויקה איש את רעהו, שממנו לומדים תשלומי ריפוי ושבט, שזה מזיד או קרוב למזיד אבל לא שוגג. כך מפרש רשי, אבל רבינו חננאל כתב שהטעם שהמזיק בלא כוונה פטור מארבעה דברים משום שנאמר, ויקה איש את רעהו באבן ובאגרוף, ודורשים שכשם שלמכה באגרוף יש ידיעה, כך גם באבן צריך שתהיה למזיק ידיעה, אבל אם מזיק בלא בכוונה, פטור מארבעה דברים. מבררת הגמרא מה המקור שאדם המזיק מתחייב אף כשהזיק בשוגג. שואלת הגמרא מינה אני מילי, מניין אנו יודעים דין זה שאדם המזיק חייב בתשלומי נזק אף אם הזיק בשוגג? ומסביר הפני יהושע שתעצם הדין שאדם המזיק חייב נזק אפילו כשהזיק בשוגג, אנחנו לא צריכים ללמוד מפסוק, שהרי אם אדם חייב בנזקי ממונו, כל שכן שחייב כשהוא עצמו הזיק בשוגג, שהרי אין לך שוגג גדול מנזקי ממונו. אלא שאלת הגמרא היא, מכיוון שחילקנו שאדם המזיק חייב בנזק ופטור מארבעה דברים, מניין לנו שבנזק הוא כן חייב ואינו פטור כמו שפטור מארבעת הדברים? משיבה הגמרא, אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה וכן שנו ברייתא בבית מדרשו של חזקיה, המקור לכך הוא דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ה, פצע תחת פצע. ופסוק זה מיותר, שרי כבר נאמר בדין אדם החובל בחברו בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק י"ט, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו. ואנו למדים מזה דין תשלומי נזק, ומדוע נכתב שוב דין תשלומי נזק? אלא על כוחך לא נכתב הפסוק, אלא כדי לחייבו לאדם המזיק על הנזק שעשה בשוגג, כעל הנזק שעשה במזיד, ועל הנזק שעשה באונס, כי על הנזק שעשה ברצון, שכולם יש חיוב תשלומי נזק. ומה שנכתב בפסוק שם, גם קביעה תחת קביעה וחבורה תחת חבורה, למרות שגם הם בכלל תשלומי נזק, היינו משום שנצרח לדרשה המבוארת לכמן בדף דף עמוד ב', לשיטת רבי לחייב על קביעה למרות שאין בחבורה. ונחלקו הראשונים האם יש חילוק בין מזיד לרצון. רשי במסכת עבודה זרה בדף נ"ד עמוד א' כתב שאין חילוק בין מזיד לרצון, אלא שמזיד הוא המקביל לשוגג, ורצון הוא המקביל לאונס. אבל תוספות במסכת יבמות בדף נ"ג עמוד ב' בירו, שבין שוגג ובין מזיד יכולים להיות גם באונס וגם ברצון. כלומר, שאדם אנוס שיודע שהוא מזיק, הוא נחשב מזיד באונס. ואדם שעושה פעולה מרצונו, אבל אינו יודע שהוא מזיק על ידי זה, הוא נחשב שוגג ברצון. ואילו הרשש ביאר שמזיד היינו בכוונה להזיק את חברו, ורצון היינו שמזיק לטובת עצמו ולא בשביל להרע לנזק. שואלת הגמרא, כיצד ניתן ללמוד מפסוק זה חיוב תשלומי נזק באדם המזיק בשוגג ובאונס? והרי מבא אלי, פסוק זה נצרח לדרשה אחרת, ליתן צער במקום נזק, לחייב אדם המזיק בתשלומי צער, כאב המכה, אף שמתחייב גם בתשלומי נזק, שהיה אפשר לומר שכל חיוב תשלומי צער נאמר רק באופן שלא היה נזק, כגון שעשה לו קביעה בשיפוט בציפורנו שלא נפסד או ניזוק אלא רק הצטער. ופסוק זה מלמדנו שחיוב תשלומי צער הוא גם באופן שיש חיוב תשלומי נזק, וכיוון שהפסוק אינו מיותר אי אפשר ללמוד ממנו חיוב אדם המזיק בשוגג. משיבה הגמרא, אם כן שפסוק זה לא נאמר אלא לדרשה זו של חיוב תשלומי צער אף באופן שיש חיוב תשלומי נזק, לכתוב קרא, היה לתורה לכתוב פצע בפצע. ומהמילה פצע היינו למידים תשלומי נזק, ומהמילה בפצע היינו למידים תשלומי צער בנוסף לתשלומי נזק. מה זה הלשון פצע תחת פצע שכתבה התורה? שמע מינה, משינוי הלשון יש ללמוד תרתי, שני לימודים. האחד לחייב את תשלומי צער גם במקום שמשלם תשלומי נזק, והשני לחייב את תשלומי נזק גם אדם המזיק בשוגג או באונס. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל שמע מינה, למרות שבאותו פסוק כתובים גם תשלומי צער, אין אדם המזיק בשוגג מתחייב בצער, כמבואר לאיל בדף חבב עמוד א', משום שכל מה שאפשר למעט בחיובי אדם המזיק בשוגג ממעטים, ולכן דורשים את הריבוי של אדם המזיק בשוגג רק על עיקר הפסוק שהוא דין תשלומי נזק. והרשב"א כתב בשם הראב"ד שהטעם הוא משום שבתשלומי שבט ריפוי ובושת אין חיוב, אלא אם כן הייתה פשיעה גמורה או כוונה, כמו שנלמד מן הפסוק כי יריבון אנשים, ואין לחלק בארבעה דברים ופטור גם מצער. דנה הגמרא בחיוב אדם המזיק בתשלומי נזק וארבעה דברים, ואגב כך בעוד חיובים. אמר רבא, הייתה אבן מונחת לו לאדם בחיקו ולא הכיר בה מעולם שהיא בחיקו, וכגון שהניחוה בחיקו כשהוא ישן ועמד בלי להיזהר שהרי לא הכיר בה ונפלה, לעניין חיוב תשלומי נזקין, אם האבן הזיקה אדם בנפילתה, חייב. משום שחיוב תשלומי נזק הוא גם על מי שהזיק בשוגק המבואר במשנתנו. לעניין חיוב תשלומי ארבעה דברים, צער, ריפוי, שבט ובושת, אם האבן הזיקה אדם, פטור. משום שחיוב תשלומי ארבעה דברים הוא רק על מי שהזיק במזיד או קרוב למזיד, ולא על מי שהזיק בשוגג, כמו שדעיקה הגמרא לאיל בדף חבב עמוד א' ממשנתנו. לעניין שבת, חיוב מחמת מלאכה אסורה בשבת, וכגון שהעביר את האבן בחיקו 400 ברשות הרבים, או שעשתה חבורה בנפילתה, פטור, משום שלגבי שבת מלאכת מחשבת אסרה תורה. מלאכה שחשב התכוון לעשותה, את זה אסרה תורה, ולא מלאכה הבאה שלא מדעת האדם. ואף חיובי שוגג בשבת הם באופן שהתכוון לעשות את המלאכה, אלא ששכח שהיום שבת, או שידע שהיום שבת, אלא ששכח שמלאכה זו אסורה. אבל באבן שנפלה מחיקו לא התכוון למלאכה שנעשתה, שהרי לא ידע כלל שהאבן נמצאת בחיקו. ומה שנאמר במשנה במסכת שבת, בדף י' עמוד א', לא יצא החיית במחתו ערב שבת עם חשיכה, שמה ישכח ויצא, אז משמע שיש איסור הוצאה, אף כשאינו מתכוון לכך. הכוונה שם היא שראוי שלא לצאת אף באופן זה, אבל לעולם מדאורייתא אינה מלאכה כשאינו מתכוון לכך. כך אומר המאירי, ועוד תירוץ מתרץ המאירי, שחששו שמה ישכח את יום השבת, אבל יזכור את איסור המלאכה, ובאופן זה יתחייב בקורבן חטאת. ממשיכה הגמרא ואומרת, לעניין חיוב גלות לעיר מקלט, אם האבן הרגה אדם בנפילתה זו שהייתה בשוגג, פטור. משום שלגבי חיוב גלות נאמר בספר במדבר, פרק ל"ה, פסוק י"א, ונס שם הרוצח מכה נפש בשגגה, והלשון שגגה היינו שבתחילה ידע ואחר כך שגג, אבל זה שלא הכיר כלל בקיומה של האבן אינו נחשב בשגגה ופטור מגלות. לעניין עבד, אם על ידי אבן זו שהייתה מונחת בחיקו חבל בשן ועין או באחד מ-24 ראשי איבריו של עבדו הכנעני, הדין תלוי בפלוקתא במחלוקת דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן, דתניא. שנינו בברייתא מופיע במסכת קידושין בדף כ"ד עמוד ב', הרי שהיה רבו אדונו של העבד רופא, ואמר לו העבד לאדונו, כחול לי את עיני שאני נצרח לרפואה, ותוך כדי שכחל האדון את עין עבדו שמאה, והמסמא את עין עבדו אף שלא עקר את העין, העבד יוצא לחירות כמבואר במסכת קידושין שם בדף כ"ד, או שאמר העבד לאדונו, חתור לי שני לנקרה ולגרר סביב מושבה של השן, ותוך כדי שחתר האדון את שן עבדו אפילה, בשני אופנים אילו דעת חכמימי, ששיחק העבד באדון במה שביקש ממנו לעשות לו רפואה וגרם לאדונו לחבול בו, ויצא לחירות כדין כל עבד כנעני שחבל אדונו בשינו ועינו שיוצא לחירות. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, אין העבד יוצא לחירות באופנים אילו, משום שלשון הפסוק בדין חבלת עבד הוא, וכי יכה איש את עין עבדו או את עין עמתו ושיחתה לחופשי ישלחנו תחת עינו. ויש לדרוש מכך שאין העבד יוצא לחירות מחמת חבלת אדונו בשן ועין עד שהתכוון אדונו לשחתה. וכיוון שבאופן זה לא התכוון אדונו לחבול בו אלא לעשות לו רפואה, אין העבד יוצא בכך לחירות. וכיוון שכן, באופן שנפלה אבן מחק האדון ולא שהכיר בה, לדעת חכמים העבד יוצא בכך לחירות. ולדעת רבן שמעון מגמליאל, חבלה זו אינה מוציאה את העבד לחירות משום שלא התכוון לחבול בו. מבארת הגמרא אופן נוסף של נזק שיש בו חילוקי דינים אלו. הכיר בה באבן שהייתה בחיקו ולאחר זמן שכחה ועמד ונפלה, לעניין חיוב תשלומי נזקין, אם האבן הזיק האדם חייב, משום שחיוב תשלומי נזק הוא גם על מי שהזיק בשוגג, כמבואר במשנתנו. לעניין חיוב תשלומי ארבעה דברים, צער, ריפוי, שבט ובושת, אם האבן הזיק האדם, פטור, משום שחיוב תשלומי ארבעה דברים הוא רק על מי שהזיק במזיד או קרוב למזיד, ולא על מי שהזיק בשוגג, כמו שדיעקה הגמרא לאיל בדף חבב עמוד א' ממשנתנו. לעניין חיוב גלות לעיר מקלט, אם האבן הרגה אדם בנפילתה זו שהייתה בשוגג, חייב. דאמר קרא, נאמר לגבי חיוב גלות, ונס שם הרוצח מכה נפש בשגגה, ומכלל מלשון שגגה מאשמה דאב אלי, שהייתה לו לרוצח ידיעה בתחילה, ואחר כך שכח והרג בשוגג. והב הרי באופן זה שהייתה לו אבן בחיקו והכיר בה ושכחה, הב ילי ידיעה. הייתה לו ידיעה בתחילה ולכן חייב גלות. לעניין שבת, חיוב מחמת מלאכה אסורה בשבת, פטור, משום שמלאכת מחשבת אסרה תורה ולא מלאכה הבאה שלא מדעת האדם. ובמקרה הזה לא התכוון למלאכה שנעשתה, שרי שכח מקיומה של האבן בחיקו. לעניין עבד, אם על ידי אבן זו שהייתה מונחת בחיקו חבל בשן ועין או באחד מ-24 ראשי איבריו של עבדו הכנעני, הדין תלוי בפלוקתא במחלוקת דרבני שמעון בן גמליאל ורבנן, וכמובא בברייתא לעיל, שאף שנפילת האבן מחיק האדון היא שלא בכוונת נזק, שהרי שכח ממנה, דעת חכמים שהעבד יוצא לחירות משום שלמעשה חבל בו, ודעת רבני שמעון בן גמליאל שהעבד אינו יוצא לחירות משום שלומדים מהפסוק ושיחתה שצריך כוונה לשחתה, וכאן האדון לא התכוון. מבארת הגמרא אופן נוסף שיש בו חילוקי דינים אחמת צורת הנזק. נתכוון האדם לזרוק את האבן למרחק של שתיים, של שתי אמות, ולמעשה זרק למרחק של ארבע אמות. לעניין חיוב תשלומי נזקין, אם האבן הזיק האדם חייב, משום שחיוב תשלומי נזק הוא גם על מי שהזיק בשוגה, כמבואר במשנתנו. לעניין חיוב תשלומי ארבעה דברים, דהיינו צער, ריפוי, שבט ובושת, אם האבן הזיק האדם פטור, משום שחיוב תשלומי ארבעה דברים הוא רק על מי שהזיק במזיד או קרוב למזיד, ולא על מי שהזיק בשוגה, כמו שדייקה הגמרא לעיל בדף חבב עמוד א' ממשנתנו. לעניין שבת, חיוב מחמת העברה של ארבע אמות ברשות הרבים, שהרי הזורק חפץ בשבת ברשות הרבים למרחק ארבע אמות או עובר משום תולדה של הוצאה, כמבואר במסכת שבת בדף צדיבה ועמוד ב', פטור, משום שמלאכת מחשבת בעינן. כדי להתחייב מחמת מלאכה בשבת צריך שתהיה זו מלאכה שחשב והתכוון לעשותה, ובמקרה הזה לא התכוון למלאכה שנעשתה, שהרי כוונתו הייתה לזרוק למרחק שתי אמות, שאין זה בכלל מלאכת העברה ברשות הרבים, ולכן הוא פטור. חיוב העברה בשבת הוא באופן שמעביר את החפץ ממקום למקום, וכיוון שארבע אמותיו של דבר נחשבים למקומו, אין חיוב העברה עד שיעביר את החפץ ארבע אמות ברשות הרבים. וגם לשיטת הבאי במסכת שבת בדף עין ג' עמוד א', שסובר שבהתכוון לזרוק שתי אמות וזרק ארבע אמות חייב, זה דווקא באופן שהתכוון לזרוק למרחק ארבע אמות, אלא שהיה סבור שהמרחק הוא שתי אמות. הסובר הבאי שחייב, כיוון שהתכוון לעשות פעולה שהיא מלאכה, אבל באופן שלא התכוון כלל למלאכה, מודה הבאי שהוא פטור. ככה תוספות בדיבור המתחיל להתכוון. ממשיכה הגמרא ואומרת, לעניין חיוב גלות לעיר מקלט, אם האבן הרגה אדם בזריקה הזו חייב, משום שלגבי דין שוגג שחייב גלות, ואשר לא צדה, אמר רחמנה. כך נאמר בספר שמות, פרק חפה לפסוק י' ג', צדה מלשון הרע והתכוון, יש לדרוש מלשון זו, פרט לנתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע שחייב גלות, משום שאינו בכלל וכי יזיד, האמור בפסוק שלאחריו שחייב מיטה. אלא הרי הוא בכלל ואשר לא צדה, שהרי לא התכוון לזרוק למקום שבו נפלה האבן והרגה. ותוספות בדיבור המתחיל פרט כותבים שעדיף לפרש שאינו בכלל מכה איש ומת, שנאמר קודם לפסוק ואשר לא צדה, מאשר לפרש שאינו בכלל וכי יזיד, שנאמר אחרי ואשר לא צדה. ורשי בפירוש השני מפרש שהלימוד הוא לפוטרו מגלות, והיינו שמי שלא צידד לא התכוון כלל לזרוק חייב גלות, אבל זה שהתכוון לזרוק, אלא שהתכוון למקום אחר, אינו גולה. אז לפי הפירוש הזה, הטעם שאינו גולה, היינו משום שהוא קרוב לאונס. כך מפרשים התוספות, אבל הרשב"א והמאירי אומרים שהפטור הוא משום שהוא קרוב למזיד. ממשיכה הגמרא ואומרת, לעניין עבד, אם על ידי אבן זו שזרק חבל בשן או בעין, או באחד מ-24 ראשי עבריו של עבדו הכנעני, הדין תלוי בפלוקתא במחלוקת של רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, כמובא בברייתא לעיל, שאף שעקירת השן או העין נעשתה שלא בכוונת נזק, שהרי התכוון לזרוק רק שתי אמות, ולא להגיע אל העבד, שעמד במרחק ארבע אמות, דעת חכמים שהעבד יוצא לחירות משום שלמעשה חבל בו, ודעת רבן שמעון בן גמליאל שהעבד אינו יוצא לחירות משום שלומדים מהפסוק ושיחתה, שצריך כוונה לשחתה, וכאן האדון לא התכוון. מבארת הגמרא אופן נוסף שיש בו חילוקי דינים מחמת צורת הנזק. נתכוון האדם לזרוק את האבן למרחק של ארבע אמות ולמעשה זרק למרחק של שמונה אמות. לעניין חיוב תשלומי נזקין, אם האבן הזיק האדם חייב, משום שחיוב תשלומי נזק הוא גם על מי שהזיק בשוגה, כמבואר במשנתנו. לעניין חיוב תשלומי ארבעה דברים, צער, ריפוי, שבט ובושת, אם האבן הזיק האדם פטור, משום שחיוב תשלומי ארבעה דברים הוא רק על מי שהזיק במזיד או קרוב למזיד, ולא על מי שהזיק בשוגה, כמו שדייקה הגמרא לעיל בדף חבב עמוד א' ממשנתנו. לעניין שבת, חיוב מחמת העברה של ארבע אמות ברשות הרבים, הדין תלוי בכוונתו, שהרי בין זריקה של ארבע אמות ובין של שמונה אמות היא מלאכה, ועל כן באומר בליבו בשעת הזריקה, כל מקום שתרצה האבן תנוח אין, אז כן חייב הזורק, כיוון שנעשתה מחשבתו שהתכוון להעביר חפץ ברשות הרבים יותר מארבע אמות. אבל היא לא, לא, אם לא התכוון לכך בשעת הזריקה, אלא כוונתו הייתה שהאבן תנוח דווקא בסוף ארבע אמות, אינו חייב, משום שמלאכת מחשבת עשרה תורה ולא מלאכה הבאה שלא מדעת האדם. ובמקרה הזה לא התכוון למלאכה שנעשתה, שהרי כוונתו הייתה לזרוק לסוף ארבע אמות, ולמעשה הלכה האבן לסוף 800. לעניין חיוב גלות לעיר מקלט עם שגג והרג אדם בזריקת אבן זו, חייב משום שנאמר לגבי חיוב גלות, ואשר לא צדה, ודורשים מזה פרט לנתכוון לזרוק 4 וזרק 8 שחייב גלות, דיינו, דווקא מי שצידד והרג בכוונה אינו גולה, אבל מי שלא התכוון להרוג גולה, מחמת שהרג בשוגג. וזה שצידד לזרוק למרחק 4 אמות לא התכוון להגיע עד 8 אמות, ולכן הוא נחשב שוגג וגולה. לעניין עבד, אם על ידי אבן זו שזרק חבל בשן ועין או באחד מ-24 ראשי עבריו של עבדו הכנעני, הדין תלוי בפלוקתא במחלוקת דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן, וכמובא בברייתא לעיל, שאף שעקירת השן או עין נעשתה שלא בכוונת נזק, שהרי התכוון לזרוק רק 400, דעת חכמים שהעבד יוצא לחירות משום שלמעשה חבל בו, ודעת רבן שמעון בן גמליאל שהעבד אינו יוצא לחירות משום שלומדים מהפסוק ושיחתה, שצריך כוונה לשחתה, וכאן האדון לא התכוון. אגב, חילוקי הדינים שאמר רבא באדם המזיק בשוגג, מביאה הגמרא חילוקי דינים נוספים שאמר רבא באדם המזיק. ואמר רבא, ועוד דבר אמר רבא, אדם שזרק כלי שלו מראש הגג, והכלי עומד להישבר כשיגיע לקרקע, ובתוך כדי נפילת הכלי, בא אדם אחר ושברו במקל, השובר פטור. מה הטעם, מה הטעם לפוטרו? הרי הזיק כלי שלם. מבארת הגמרא, השובר פטור, כיוון דמנה תביר את עבר. כלי שבור ושבר, שהרי הכלי היה עומד להישבר, מחמת זריקת הבעלים מראש הגג, אף אם לא היה שוברו במקל, ומחמת כן, אין לה כלי שווי ממוני כבר בשעת הזריקה, ונמצא שלא יזיק את הבעלים ולא חסרו ממון. הביאה הגמרא דין נוסף לגבי אדם הגורם להזק של כלי שנזרק מראש הגג, ואמר רבא, אדם שזרק כלי של חברו מראש הגג, והיו תחתיו בזמן הזריקה קרים וקסתות שהיו אמורים למנוע את שבירת הכלים, ובא אדם אחר וסילקן את הקרים והקסתות, או שקדם הזורק עצמו וסילקן את הקרים והקסתות, וכגון שהיו קשורים בחבל, והיה ראש החבל בידו על הגג ומשך את החבל, ונמשכו הקרים ומחמת כן נשבר הכלי, פטור הזורק. מבררת הגמרא מה הטעם, מה הטעם לפטור את הזורק, מבררת הגמרא הטעם לפוטרו הוא, משום דבעידנא דשדיה, פסוקי מפסקי גירי, בשעת זריקת הכלי היו מופסקים חיציו מלהזיק, דהיינו, לא היה הכלי עשוי להישבר, והרי זה כמי שזרק חץ, באופן שיש הפסק מול החץ, ומטעם זה הוא פטור על הזריקה. ועל הנזק שהתחדש אחרי כן בסילוק הקרים והקסתות, אי אפשר לחייב לפי שזרק גרמה. ומטעם זה המסלק את הקרים, אפילו אם היה זה הזורק עצמו, הרי הוא פטור ככל דין גרמה בנזיקין. וכתב השח בחושן משפט סימן שין פי וו, סעיף קטן חף, שדין זה הוא דווקא באופן שלא יגביע הזורק את הכלי קודם שזרקו אלא דחפו מן הגג לארץ. אבל אם יגביעו כדי לזורקו, הרי הוא גזלן והתחייב מיד בהשבה. אבל החזון איש כתב שמסתימת הגמרא שלא חילקה בדבר משמע, שמדובר גם באופן שיגביעו, שהרי זוהי דרך זריקה, והטעם שאינו נחשב גזלן הוא, משום שזריקה על גבי קרים וקסתות אינה נחשבת כמעשה גזילה, שהרי דעתו בהגבעה הזו הייתה להשיב לבעלים ולא לשבור את הכלי. ואף על פי שהייתה כוונתו לסלק אחר כך את הקרים כדי שישבר הכלי, מכל מקום באותה הגבעה אין כאן קניין גזילה, משום שמצד המעשה הזה אין כאן הוצאה מרשות הבעלים, והרי זה כנוטל כלי על מנת להניחו ולשוברו אחר כך במקל שאינו נעשה גזלן בהגבעה הזו. מביאה הגמרא דין נוסף לגבי אדם הגורם להריגת תינוק שנזרק מראש הגג, ואמר רבא, אדם שזרק תינוק מראש הגג, במחמת זריקה זו היה התינוק עומד למיטה ובא אדם אחר וקיבלו את התינוק בסייף בחרב והרג את התינוק. דין זה תלוי בפלוקתא במחלוקת של רבי יהודה בן בתירא ורבנן. דתניא, שנינו בברייתא לעיל בדף י' עמוד ב' וכן במסכת סנהדרין בדף ע"ח עמוד א', אדם שיקו 10 בני אדם ב10 מקלות ומת המוכה, בין אם יקו כולם בבת אחת ובין אם יקו בזה אחר זה כולן כל המכים, פטורין, משום שנאמר בחיוב רוצח בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק י"ז, ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, ודרשו חכמים כל נפש, שרק מי שהרג את כל הנפש, דהיינו שהרג לבדו את האדם, אז חייב, אבל במקרה זה שכמה אנשים סייעו בהריגתו, אין אחד שהרג את כל הנפש ולכן כולם פטורים. רב יהודה בן בתירא חולק ואומר שהחיוב אינו רק על ההורג את כל הנפש, אלא אדרבה, אבל לומדים מהמילים כל נפש, אפילו ההורג כלשהו נפש, דהיינו מקצת מן הנפש חייב. ועל כן יש לחלק בין המקרים, שאם יקעו 10 בזה אחר זה, האחרון חייב מפני שהוא זה שקירב את מיטתו בהקעתו, והרי הוא הרג כלשהו מן הנפש. אבל אם יקעו 10 בני אדם בבת אחת, כולם פטורים, אף שכולם יקעו את מקצת הנפש, משום שדורשים את המילים ואיש כי הקשר, רק איש אחד מתחייב מתעלקתו, ולא שניים. ודווקא כשהיה במכת הראשון בכדי להעמית, כולם פטורים, אבל אם הראשונים לא ייקו בכדי להעמית, האחרון חייב גם לשיטת חכמים, כמבואר במסכת סנהדרין בדף ע"ח עמוד א', כך תוספות לאל בדף י' עמוד ב', בדיבור המתחיל כולן. וכמו כן, במקרה שזרק תינוק מראש הגג ובא אחר וקיבלו בסייף, לפי רבנן שניהם פטורים, כיוון שאף אחד מהם לא ייקה את כל הנפש. ולפי רבי יהודה בן בתירא, השני חייב, כיוון שלמעשה הוא העמית את התינוק, ורוצח חייב אף על מקצת מן הנפש. ותוספות לאל, בדף חבב עמוד ב', דיבור המתחיל זרק, כותבים, שנידון זה של הזורק את התינוק ובא אחר וקיבלו בסייף, אינו דומה להורג את הטריפה שפטור לכולי אלמה, כמבואר במסכת סנהדרין בדף ע"ח עמוד א'. ומבאר הרי מיגש, שטריפה התחדש בגופו איזה דבר, כגון ניקב קרום של מוח וכדומה. ואף שכעת הוא עומד על רגליו, אנחנו יודעים שסופו למות, אבל זה שעיקו 10 בני אדם, לא היה שינוי בגופו שהוא יחשב לטריפה, והוא נחשב בריא, אלא שגופו נחלש מחמת המכות שקיבל. וכיוון שכל איבריו שלימים, ואין בהם סיבה שהוא ימות, הוא נחשב חי עד שימות. וזה הביור גם בדברי התוספות לגבי תינוק שזרקו מראש הגג ובא אחר וקיבלו בסייף. מביאה הגמרא מקרה נוסף של שניים שהרגו תינוק ודינם תלוי במחלוקת תנאים. אומרת הגמרא, ובמקרה שזרק את התינוק מראש הגג ומחמת הזריקה היה התינוק עומד למיטה ובא שור מועד וקיבלו את התינוק בקרנב בכוונה להורגו, ומת התינוק. דין זה תלוי בפלוקתא במחלוקת של רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה ורבנן דתניא. שנינו בברייתא לקמן בדף מ' עמוד א', וכן במסכת מכות בדף ב' עמוד ב'. נאמר בתורה לגבי חיוב כופר בשור מועד שהרג אדם, ספר שמות פרק כ"א פסוק למד, אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו. ונחלקו התנאים כיצד שמין, כיצד מעריכים את חיוב הכופר. חכמים סוברים שהחיוב הוא לשלם את דמי הניזק, ובתשלום זה מתכפר המזיק. ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה חולק ואומר ששומת הכופר היא כדמי מזיק, כדמי הבעלים של השור. ואם כן, במקרה זה שהשור הרק תינוק שנזרק מראש הגג וכבר נעשה בו מעשה עממית, לשיטת חכמים שהתשלום הוא כדמי הניזק, בעל השור אינו משלם כופר, כיוון שהשור הרק תינוק שלא היה לו שווי ממוני, שהרי הוא עמד למיטה. אבל לשיטת רבי ישמעאל, שהתשלום הוא כדמי המזיק, חייבים הבעלים בתשלום כופר. כך מפרש רשי, אבל רבינו חנן אל ביאר להפך, שלשיטת רבנן הבעלים משלמים כופר, משום שלמעשה השור הרג ויש חיוב כופר. אבל לשיטת רבי ישמעאל אין הבעלים משלמים כופר, משום שיסוד חיוב כופר הוא כתחליף למיטת הבעלים שהיה ראוי למות מחמת שממונו הרג אדם, ומשום שלא הרג בידיים חסה עליו התורה שיבדה עצמו בכופר. ובאופן זה שהריגת התינוק על ידי השור הייתה יחד עם הזורק, הרי גם אם הבעלים עצמם היו הורגים, הם היו פטורים כשיטת חכמים דלעיל. ואם כן, אין סיבה לחייב כופר במקום מיטה, שהרי הבעלים עצמם לא היו מתחייבים במיטה. ואילו המאירי אומר שבין לרבנן ובין לפי רבי ישמעאל, בעל השור פטור מכופר, לפי רבנן מפני של התינוק שנזרק אין שווי ממוני, ולפי רבי ישמעאל מפני שאין צריך כפרה על תינוק זה שהיה עומד למיטה. אגב הדינים שאמר רבא במקרים של נפילה מראש הגג, מביאה הגמרת דינים נוספים של רבא עוסקים בנפילה מראש הגג. ואמר רבא ועוד אמר רבא, אדם שנפל מראש הגג ברוח מצויה ונתקע באישה ובא עליה והזיקה, חייב בארבעה דברים, ארבעה תשלומים אותם תפרט הגמרה בהמשך. כי שלא כבשאר המקומות שארבעה דברים, הכוונה צער, ריפוי, שבט ובושת, כאן זה כולל נזק ולא כולל בושת. ובאבמתו לא קנה, ואם אישה זו שנתקע בה הייתה אבמתו אשת אחיו שמת בלי בנים וזקוקה לאיבום, ואבמה נקנית בביה, אף על פי כן אין ביה זו מועילה לקנותה. מפרטת הגמרה מהם ארבעת התשלומים בהם התחייב הנופל, חייב בנזק, בצער, בריפוי ובשבט. כיוון שנפל ברוח מצויה והוא קרוב למזיד, אבל בתשלום דמי בושת לא, אינו מתחייב בשום דתנן. שנינו במשנה לקמן בדף פיבב עמוד ב' שאדם אינו חייב על הבושת עד שיהיה מתכוון לבייש, וכאן לא הייתה לו כוונה לבייש, אינו חייב בדמי בושת. מביאה הגמרא דין נוסף בשם רבא בעניין הנופל מראש הגג. ואמר רבא, אדם שנפל מראש הגג ברוח שאינה מצויה והזיק ובייש בדרך נפילתו, חייב על הנזק, כיוון שאדם המזיק חייב בתשלומי נזק, אף אם הזיק באונס. ופטור בארבעה דברים. וכאן הכוונה לארבעה דברים כמו בכל מקום, דהיינו צער, ריפוי, שבט ובושת. למה פטור? כיוון שאין חייבים בהם אלא במזיד או קרוב למזיד. וזה שנפל ברוח שאינה מצויה, הרי הוא אנוס ופטור. אבל אם נפל ברוח מצויה והזיק ובייש, חייב בארבעה דברים שהם נזק, צער, ריפוי ושבט. כיוון שהוא קרוב למזיד, אבל פטור על הבושת כיוון שלא התכוון לבייש. ואם תוך כדי נפילתו הוא נתהפך, בכדי ליפול על אדם להנאתו, ורבינו חננאל מפרש שבהיפוכו התכוון להזיק, ולפי רש"י התכוון ליפול על האדם להנאתו כדי להמעיט מעצמו מנזקי הנפילה, חייב גם על הבושת, אף שלא התכוון לבייש. למה? דתניא שנינו בברייתא נאמר לגבי חיוב בושת בספר דברים פרק כ"ה, פסוקים י"א וי"ב, כי נצאו אנשים יחדיו, איש ואחיו, וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, ושלחה ידה והחזיקה במבושיו, וקצותה את כפה, ומברר את הברייתא ממשמע שנאמר בפסוק, ושלחה ידה, האם איני יודע שהחזיקה? הרי ודאי שהחזיקה, ואם כן מה תלמוד לומר עבור איזה לימוד כתבה התורה והחזיקה? אלא על כוחך זה נכתב כדי לומר לך, שכיוון שנתכוון להזיק את חברו, הרי הוא חייב בתשלומי בושת, ואף על פי שלא נתכוון לבייש. משום שאילו היה כתוב ושלחה ידה למבושב, היה משמע שהתכוונה למבושב, דהיינו נתכוונה לבייש. אבל מאחר שכתוב ושלחה ידה והחזיקה במבושב, משמע שלא שלחה ידה, אלא כדי להזיקו, ובלא כוונה, החזיקה במבושב. כך מסביר התורת חיים. ומן הטעם הזה, במקרה המדובר שהתהפך תוך כדי הנפילה להנאתו, הרי הוא חייב על הבושת, כיוון שהתהפך בכוונה, אף שלא הייתה כוונתו לבייש. ואף שכוונתו הייתה להציל את עצמו מכל מקום, הועיל והוא יודע שבאותה הצלה הוא מזיק ומבייש, הרי זה נחשב כוונתו להזיק וחייב גם על הבושת. ומצינו כאין זה בפסוק, ושלחה ידה והחזיקה, שאף על פי שאין כוונתה, אלא להציל את בעלה, מכל מקום הועיל ויודעת שהיא מזיקה במעשה הזה, הרי היא חייבת גם על הבושת, כך מסביר המאירי. מביאה הגמרא מקרים נוספים בהם חילק רבא בחיובי התשלומים. ואמר רבא, אדם שהניח לו לחברו, גחלת על ליבו ומת, המניח פטור ממיטה. משום שהיה לו לנהרג לסלק את הגחלת מעל ליבו, שאין דרך בני אדם למסור נפשם למיטה כדי לחייב אחרים. וכיוון שלא הסיר את הגחלת, הרי הוא הרג את עצמו. אבל אם הניח את הגחלת על בגדו של חברו והבגד נשרף, המניח חייב, כיוון שהטעם שבעל הבגד לא סילק את הגחלת, הוא מפני שהיה בדעתו לתבוע את המניח לשלם את דמי הבגד. ומסביר הנימוקי יוסף, כי בדבר שאין בו צער הגוף אלא רק הפסד ממון, אדם אינו טורח להסיר את הגחלת, כיוון שיודע שיכול הוא לתבוע את המזיק, ולחייבו בבית דין לשלם על הנזק. מביא רב המקור לשני הדינים הללו. אמר רבא, תרוויו תנני. שני הדינים שאמר רבא נשנו כבר במשניות. דין זה שהמניח גחלת על ליבו של חברו אינו חייב על מיטתו, הוזכר במשנה. דתנן, שנינו במשנה במסכת סנהדרין בדף עין וב עמוד ב', כבש עליו לתוך האור, לתוך האש או לתוך המים, אדם שאחז את ראשו של חברו ותקפו, והחזיקו בתוך האש או בתוך המים, וחברו אינו יכול לעלות משם בכוחות עצמו ומת, הכובש חייב מיטה כדין רוצח. אבל אם לא יחזיקו בתוך האש או המים, אלא רק דחפו לתוך האור, לתוך האש או לתוך המים, ויכול היה נדחף לעלות משם ולא עלה, הוא מת, הדוחף פטור משום שהיה לו לנדחף להציל את עצמו. כמו כן, גם כשהניח גחלת על חברו ומת, המניח פטור כי היה לו לנהרג לסלק את הגחלת מעל עצמו. בדין המזיק בגדו של חברו שמתחייב, אף שהניזק היה יכול לסלק את הגחלת, נשנה גם הוא במשנה, דתנן, שנינו במשנה לקמן בדף צדי ב' עמוד א', אדם שאמר לחברו, קרא את כסותי, או שאמר לו שבור את קדי, המזיק חייב, אף שהבעלים אמר לו לעשות כן, כיוון שהבעלים לא התכוון למחול, אלא התכוון לומר לו, אתה יכול לקרוע ולשבור ותתחייב לשלם. אבל אם אמר הבעלים קרא או שבור על מנת לפתור, שתהיה פטור מתשלומים, המזיק פטור, שהרי הבעלים אכל על כך, ועל מנת כן קרא ושבר. וכמו כן גם כשהניח גחלת על בגדו של חברו, בעל הבגד לא סילק את הגחלת, מפני שהיה בדעתו לתבוע את המניח. ותוספות במסכת כתובות בדף נ"ו עמוד א' ודיבור המתחיל הרי אומרים שהניזק לא נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה, אף שמדין תורה המזיק חייב לשלם לו, מפני שהוא לא אמר לו על מנת שאין לי עליך דין נזק, אלא רק מחל לו על התשלום. מסתפקת הגמרא בדין זה של הנחת גחלת על לב אדם. באי רבא, רבינו חננאל גורס, באי רבא, הניח גחלת על לב עבדו הכנעני של חברו והוזק העבד או שמת. מהו? מה דינו של המניח? האם הוא חייב לשלם לאדון על נזקי העבד או לא? בצדדי הספק, כגופו דמי, האם המניח על לב העבד דינו כמניח על גוף האדון? וכשם שעל האדון להסיר את הגחלת מגופו, כך גם על העבד להסירו מעל עצמו, או כממונו דמי, או דינו כדין המניח על הממון של האדון. וכשם שהמניח גחלת על בגדו של חברו חייב, כך גם המניח על לב עבדו חייב. כלומר, מצד אחד, העבד הוא בר דעת ויש לדון את המניח עליו גחלת כמניח על גוף האדון, ולצד הזה המניח יהיה פטור, כיוון שהיה לו לעבד לסלק את הגחלת מעליו. מאידך אפשר שהיחס אל העבד הוא כאל ממונו של האדון, וכמו שאם היה שורף כלי או בהמה של האדון, המניח היה חייב, כך גם התחייב כששרף את העבד. ממשיך רבה להסתפק, אם תמצא לומר שעבד כגופו דמי, והמניח גחלת על ליבו פטור, עדיין יש להסתפק באופן שהניח גחלת על שורו של חברו, והוזק השור או מת. מהו? מה דינו של המניח? האם גם במקרה זה אנחנו אומרים שהיה לשור לסלק את הגחלת או לא? לאחר שהסתפק בדבר רבה, אדר פשטה חזר ופשט את ספיקו, עבדו כגופו, שורו כממונו. המניח גחלת על לב העבד והעבד לא סילקה, הרי הוא פטור המניח כיוון שהיה לו לעבד לסלק את הגחלת מעליו. אבל שורו כממונו, והמניח גחלת על שור והוזק השור ומת, הרי הוא חייב, כיוון שלשור אין דעת לסלק את הגחלת מעליו. ואילו המאירי כתב, שאף לשור יש דעת לסלק מעל עצמו את הגחלת, אבל כאן מדובר באופן שהניח את הגחלת במקום שהשור לא היה יכול להפילה, ואכן אם הניח את הגחלת במקום שהשור היה יכול להפילה, פטור המניח. האדרן הלך כיצד הרגל, האדרן הלך כיצד הרגל, שם הפרק השני, במסכת בבא קמא, האדרן הלך כיצד הרגל בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את הפרק השני במסכת בבא קמא, פרק שמסתיים בדף ז' עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת בבא קמא, הפרק ששמו המניח, פרק שתחילתו 13 שורות לפני סוף דף ז' עמוד א'. הפרק השלישי עוסק ברובו בענייני הנזקין הבאים על ידי האדם בתחילתו, באדם העושה ומניח תקלה ברשות הרבים, והמשכו בשני בני אדם המזיקים זה את זה בדרך הילוכם. וכן אדם המניח תקלה ברשות אחת ונתגלגלה לרשות אחרת. לאחר מכן יבוארו בו אף ענייני נזקים של שברים שחבלו זה בזה ועוד. כך מבאר המאירי את נושאי הפרק השלישי במסכת בבא קמא. המשנה הראשונה בפרק המניח, הפרק השלישי של מסכת בבא קמא, עוסקת באדם המניח את כליו ברשות הרבים ובא אחר ויזיקם או אוזק בהם. אומרת המשנה, המניח את הכד ברשות הרבים, כגון שהיה עייף והניחה שם להינפש, אומר המאירי, ובא אדם אחר ונתקל בה ושברה, פטור הנתקל מתשלום דמי הכד. ואם הנתקל אוזק בה, בכד, בעל החבית חייב בתשלום נזקו, שכל המניח תקלה ברשות הרבים הרי הוא כחופר בור, וחייב בתשלום הנזק שיערה בו. ואף ששנינו לאלן בדף כוח עמוד ב' שאין אדם חייב על נזקי אדם שנפל בבורו, ודרשו חכמים מן המקרא ונפל שם שור או חמור, שור ולא אדם חמור ולא כלים, זה דווקא אם מת האדם מחמת הנפילה לבורו, אבל באופן שניזוק ולא מת, חייב החופר בתשלום נזקיו. כך אומר המאירי. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השלישי במסכת בבא קמא, בדף ז' עמוד א'. וכאן אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף חבב. במסכת בבא קמא עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שאין לחייב שן ורגל חצי נזק ברשות הרבים? שאלה שנייה, לילו מאבות הנזיקין הסתפקה הגמרא אם יש בהם חיוב כופר? תשובה בתוספות. שאלה שלישית, באיזה אופן יש צער ואין נזק? שאלה רביעית, האם בכל מקום שכתוב בשגגה צריך שתהיה ידיעה תחילה? תשובה בתוספות. שאלה חמישית, מה הדין אם האדון סימת עין עבדו על ידי שהניח לו רפואה לעינו? והשאלה האחרונה על דף חבב, נתכוון לזרוק לשתי עמות מרחק, וזרק ארבע, מה הדין לעניין גלות? שני פירושים ברש"י. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף חבב, במסכת בבא קמא. ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותה.
ויבואו למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת יבמות, פרק י' משנה ד'. שלוש המשניות הקודמות עסקו באישה שנישאה באיסור מחמת עדות מוטעת על מות בעלה. המשנה שלפנינו עוסקת באיש שנשא אחות אשתו באיסור מחמת עדות מוטעת על מות אשתו. אומרת המשנה, משלחה אשתו למדינת הים ובאו ואמרו לו, מתה אשתך, ועל פי עדות זו נשא את אחותה, ואחר כך באת באה אשתו ונמצא שנישואיו עם אחותה היו באיסור, הדין הוא אשתו הראשונה מותרת לחזור לו, בנוסף לכך הוא מותר בקרובות אשתו השנייה, האחות, וכמו כן השנייה מותרת בקרוביו, כי הנישואין עם האחות לא חלו מעיקרם. ואם אחר כך מתה הראשונה, מתה אשתו, הרי הוא מותר בשנייה, באחות. כשם שכל אדם שמתה אשתו מותר לשאת את אחותה. אמרו לו, מתה אשתך, ועל פי עדות זו נשא את אחותה, ואחר כך באו עדים ואמרו לו, באותו זמן שנשאת את אחותה, אשתך קיימת הייתה ומתה אחר כך, הוולד הראשון, כלומר הוולד שנולד לו מהאחות, ואשר עיבורו היה קודם שמתה אשתו באמת, הרי הוא ממזר, שכן הוא נולד מביאת איסור שעונשה כרת. ואילו הוולד האחרון שנולד ממנו אחרי מות אשתו, אינו ממזר, כי באותו זמן כבר הייתה אחות מותרת לו. מסתימת הוראתו הראשונה של תנא קמא שהאישה מותרת לחזור לו, משמע שדין זה נאמר בכל עניין, אפילו אם האחות שנשאה הייתה נשואה לאחר. כגון שהלכו אשתו של האיש הנזכר במשנה וגיסו, בעל אחות אשתו למדינת הים, ובאו ואמרו לו שמתו שניהם, ועל סמך זה נשא את האחות. כי לפי עדותם הייתה אחות פנויה, וכן לא הייתה אסורה לו משום אחות אישה, מאחר שלדבריהם אשתו מתה. ואחר כך חזרו שניהם ונמצא שאחות הייתה באמת אסורה עליו משום אשת איש ומשום אחות אישה. אף על פי שבמקרה זה אחות נאסרת על בעלה הגיס ככל אשת איש שנישאה בטעות לאחר, מכל מקום אשתו של אדם זה אינה נאסרת עליו. כמו כן משמע מדברי תנא קמא שאין הבדל אם אשתו של אדם זה הייתה רק מקודשת לו, ארוסה, כשהלכה למדינת הים, או שהייתה גם נשואה לו. לעולם האחות אסורה לבעלה, ואילו אשתו מותרת לו. עכשיו בא רבי יוסי וחולק על תנא קמא. רבי יוסי אומר, כל מקום שפוסל על ידי אחרים שנישואיה טעות שלו, אם האחות אוסרים אותה על אחרים, כלומר על בעלה, על גיסו, פוסל על ידי עצמו, הרי הוא אוסר אף את אשתו על עצמו. בדין זה נוהג כשאשתו הייתה רק מאורסת לו. בחגון זה, עלולים אנשים לומר שקדושי אשתו נעשו בתנאי שלבסוף לא יתקיים ובטלו למפרע, ושאחות האישה התגרשה מבעלה, מן הגיס. ומה שנשא את האחות היה כדין. לפיכך אסרו חכמים את אחות אשתו לחזור לבעלה הגיס, כמו שגזרו בכל אשת איש שניסה בטעות לאחר, כדי שלא יאמרו שאדם רשאי להחזיר גרושתו משניסית לאחר. ומכיוון שהועילו נשואה ועם האחות לאוסרה על בעלה, דנים אותה כנשואה אמו, גם לעניין שתאסר אשתו על עצמו. בכל מקום שאין פוסל על ידי אחרים שנשואה איסור שלו, אם האחות אינה מוסרים אותה על בעלה, אף אינו פוסל את אשתו על ידי עצמו, והיינו כגון שאשתו הייתה נשואה לו. כך שאין חשש שיאמרו שהיה תנאי בנישואין שלא יתקיים ובטלו הנישואין למפרע, ונשא את אחותה כדין, כי אין אדם תולה נשואיו בתנאי. במקרה זה לא נאסרת האחות על בעלה על גיסו, כי לא שייכת בה הגזירה הקיימת בכל אשתי שניסית בטעות לאחר. ולפיכך, גם לא גזרו שתאסר אשתו שלו על עצמו. מסכת יבמות פרק י' משנה ה'. אדם אסור באחות אשתו, אפילו אם היא אחותה רק מאביה ולא מאמא. דהיינו ששתיהן בנות אב אחד, אבל לא מאותה אם. או שהיא אחותה רק מאמא ולא מאביה. דהיינו ששתיהן בנות אם אחת, אבל לא מאותו אב. המשנה שלפנינו דנה במקרה מורכב, בו אדם נשא חמש אחיות למחצה זו אחר זו, כל אחת על סמך עדות מוטעת על מות האישה הקודמת. אדם שהלכה אשתו למדינת הים ובאו שני עדים ואמרו לו מתה אשתך, ועל פיהם נשא את אחותה מאביה, ולאחר מכן הלכה גם זו למדינת הים ובאו ואמרו לו מתה אף היא, ועל סמך עדות זו נשא את אחותה של אשתו השנייה מאמה, שוב אמרו לו מתה אשתך השלישית ונשא את אחותה של אשתו השלישית מאביה, וחזרו ואמרו לו מתה אשתך הרביעית ונשא את אחותה של אשתו הרביעית מאמה, ואחר כך נמצאו כולן קיימות. הדין הוא כדי להלן, הבעל מותר באישה הראשונה, בשלישית ובחמישית, שאין ביניהם כל קרבה, ופותרות צרותן. אם אחר כך מת בלא בנים, ובא אחי ואיבם, או חלץ לאחת משלוש אנשים הללו, נפטרו כל נשותיו האחרות מחליצה ואיבום. ואסור בשנייה וברביעית, מכיוון שהן אחיות לשלוש אנשים הראשונות שהזכרנו, שנישואיהם קיימים. ואין ביית אחת מהן פותרת צרתה, אם מת אחר כך בלא בנים ואיבם אחיו את אחת משתיים אלו, חלץ לאחת מהן, אין נשותיו האחרות נפטרות בכך מחליצה או איבום. דנה המשנה במקרה בו שונה פרט מסוים מהנידון הקודם. ואם בעל השנייה לאחר מיטת הראשונה, אם יתברר שנישואי השנייה אכן היו אחרי מות הראשונה ונמצא שהיו כדין, אבל שאר הנשים עדיין קיימות, דינו כך, מותר בשנייה וברביעית ופותרות צרותיהן מן החליצה ומן האיבום. אם הבעל מת אחר כך בלא בנים ואחיו איבם או חלץ לאחת מאלה, והאסור בשלישית ובחמישית מחמת קורבתן לנשותיו, ואם מת ללא בנים, אין ביית אחת מהן או חליצת אחת מהן על ידי היבם פותרת את צרתה. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, פעמיים כי טוב, תתווע בכסלף תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף חוו. במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאור המעליה, מחר יום רביעי, תזיין בכסלף תשפ"ד, ונלמד דף זך, דף חף זין, במסכת בבא קמא. הדף הפותח את הפרק השלישי במסכת בבא קמא, הפרק ששמו המניח. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, מלא 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 בבשורות טובות, מלא מלא ברפואות, מלא בישועות, מלא בנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.